אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
The Biden administration will begin airdropping food and supplies to Palestinian refugees in Gaza who are facing the threat of starvation.
על רקע אירוע הביזה של מסעיות ההספקה ההומניטרית ברצועה והוויכוח בישראל, מחליט הממשל האמריקני להצניח בעצמו הספקה הומניטרית לרצועה.
We're going to insist that Israel facilitate more trucks and more routes to get more and more people the help they need. No excuses, because the truth is aid flowing to Gaza is nowhere nearly enough. Now, it's nowhere nearly enough.
בסיפור ההספקה לעזה רב הנסתר על הנגלה. ישראל מנהלת מדיניות מורכבת. מצד אחד, היא רוצה למנוע אסון הומניטרי ולאפשר לגיטימציה להמשך הלחימה, ומהצד השני, מעוניינת ללחוץ את החמאס ולשחרר לחצים פוליטיים פנימיים. כמה אירועי ביזה של מסעיות הספקה מתרחשים בשוטף? מהו השיקול לא לחשוף את היקף הסיוע לרצועה? והאם יש רעב אמיתי בעזה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי, הסיוע ההומניטרי הופך להיות נושא יותר ויותר קריטי, נראה שהבלגן חוגג בעזה, אז בואו נעשה סדר קצת לגבי דרכי הכניסה של סיוע הומניטרי. יש הצנחות, יש דרכי כניסה יבשתיים וגם הצעה למסדרון ימי, אז מאיפה נכנסת האספקה ההומניטרית כיום לעזה?
כיום האספקה ההומניטרית נכנסת לעזה בעיקר דרך מצרים, דרך מעבר רפיח. זה עובר קודם בידוק שלנו באזור כרם שלום, ואז נכנס דרך מעבר רפיח, וממעבר רפיח הוא נוסע גם לצפון הרצועה, למשל השיירה שהיה אסון הביזה הזה ביום חמישי בשבוע שעבר, הגיע באמת מדרום הרצועה, כלומר ממעבר רפיח, היא נסעה לאורך הרצועה ונכנסה. יש מעבר נוסף שאנחנו אפשרנו, הישראלים, זה דרך כרם שלום, מעבר כרם שלום, שאותו מנסים המפגינים לחסום. האמת היא שהמפגינים שלנו לא כל כך מצליחים לחסום, למרות שהמסעיות לא נוסעות. והסיבה היא שהאום מנסה להגיע, ואני מוזר לי שצהל לא אומר את זה, האום מנסה להגיע להסכמות עם ראשי הכנופיות, לא אנשי חמאס, שבוזזים, והם גם שמפעילים לפעמים אנשי חמאס שבוזזים בשבילם, וגם עם חמאס שמנסה גם לבזוז לעצמו, אבל גם להגן על המסעיות בשביל האוכלוסייה. זאת אומרת, עם כל הגורמים האלו, האום מנסה להגיע להסכמות, תמורת חלקים מהסיוע. הם גוזרים קופון, ותמורת זה שהם יבטיחו את המסעיות ויאפשרו להם להגיע. כנראה שהאום לא הצליח, לא מצליח להגיע, אז יש ימים שהוא פשוט לא מעביר את מסעיות הסיוע לא ממעבר רפיח ולא דרך כרם שלום, אלא פשוט לא מעביר מסעיות. ויש ימים שהוא אומר יאללה אללה בבאללה שיעברו, ואז קורה מה שקרה, אסונות הביזה. כדי למנוע את זה, האמריקאים רוצים מאיתנו שאנחנו נאפשר מעבר ישיר מצפון הרצועה, כלומר ממעבר ארז, ממעבר נחל עוז, ממעברים שהם מהאזור שבשליטתנו לאזור שהוא פלוס מינוס בשליטתנו, שהוא בשליטתנו בצפון הרצועה, ואז זה יגיע לרצועה. אבל זה לא פותר את הבעיה המרכזית, היא כי רוב אוכלוסיית הרצועה נמצא בדרום הרצועה, ברפיח, במואסי, ממערב לחאן יונס על שפת הים וכן הלאה.
מי מממן את הסיוע שאנחנו רואים הסיוע ההומניטרי?
זה פלונטר כזה שאי אפשר לתאר, כי חלקו מממן את מצרים. זה מגיע ממצרים לרפיח המצרית, משם למעבר רפיח, זה עובר בידוק ביטחוני שלנו, בהסכמה איתנו, באזור כרם שלום, ונכנס לרצועה. חלק גדול אחר ממומן על ידי איחוד האמירויות, על ידי קטר, על ידי ארצות הברית, יש גם עניין של סיוע רפואי. הסיוע הרפואי, למשל, צרפת שלחה אונייה בשעתו, אוניית בית חולים, שעגנה לא מול הרצועה, אלא מול אל הריש, ולשם פינו פצועים מהרצועה, והייתה עוד אוניית בית חולים איטלקית, שגם היא עגנה מול אל הריש. כרגע יש שש ספינות בית חולים, שחלקן כבר הגיע לרצועה וחלקן מיועד להגיע, נדמה לי בעיקר שאיחוד האמירויות, איחוד האמירויות בכלל, רואה בסיפור של עזה הזדמנות להיכנס חזק לפוליטיקה האזורית. ואיחוד האמירויות לצד מצרים נחשבים גם בין ישראל וגם בין האמריקאים פרטנרים רצויים, בעוד שקטר ידוע שהיא תומכת חמאס. ולכן איחוד האמירויות הולך ותופס תפקיד מאוד חשוב שזה מתבטא בסיוע. ובכלל, פה אני רוצה להתייחס להערה הראשונית שלך ממה שאמרת. הסיוע ההומניטרי הפך כרגע לגורם האסטרטגי שיקבע מי ישלוט באמת ברצועה, מי יהיה השליט ברצועה, לא מי יהיה הגורם הצבאי שמדי פעם יבצע איזה פעולות חבלה וכן הלאה, אלא מי יהיה הגורם שישלוט ברצועה. וכל המאבק סביב הסיוע ההומניטרי מאחוריו בעצם מתנהל המאבק על השליטה האזרחית ברצועה על ידי הגורם שיחליף את חמאס כשלטון האזרחי ברצועה.
אנחנו נחזור עוד לנקודה הזו, אבל אני קודם רוצה לחזור להיבט הראשוני של עד כמה ישראל יודעת שמה שמגיע בתוך המסעיות נבדק, ומה קורה מרגע שהן חוצות, האם יש ליווי של חיילי צהל?
אין ליווי של חיילי צהל מרגע שהן חוצות, אבל למשל, כשמעבירים סיוע לצפון הרצועה, מעבירים אותו דרך, בצהל קוראים לזה נקז, יש שני נקזים כאלו, שזה בעצם מילה צבאית למעבר מבוקר, שאחד זה בחוף הים, ששם היה האירוע ביום חמישי שעבר האסוני, ואחד בציר הראשי, מה שאנחנו קוראים ציר טנצ'ר, או סדרות סלח הדין, שחוצות את הרצועה מצפון לדרום, יש שני נקזים כאלו. עכשיו, מה עושה הנקז הזה? הנקז הזה בעיקר דואג שאם המסעיות לא יבואו גורמים עוינים, נגיד אנשי חמאס, ויכנסו לצפון הרצועה. אבל את הביקורת על מה שקורה בתוך המטען של המסעיות, עושים בקרם שלום, ועושים את זה באמצעות מתקני שיקוף, שקיימים כבר מזמן שם במעברים, מתקני שיקוף של המסעיות, כלבים, בדיקה ידנית, לא, זה עובר בדיקה די קפדנית ודי דקדקנית, וסביר להניח, תראי, האמת היא גם, שחמאס לא צריך נשק יותר, לחמאס יש כל כך הרבה נשק וחימושים, ואמצעי לחימה ברצועה, שהם באמת לא זקוקים, מה כן יכולים להבריח? יכולים להבריח אנשי מפתח, יכולים להבריח כל מיני אמצעים שלא היו, אז את זה הביקורת פחות או יותר מגלה. כך שכן, התשובה היא, המטען עובר ביקורת, למרות שזה לא העניין העיקרי. לחמאס יש מספיק נשק, יש מספיק אמצעי לחימה, להפך. אתה רואה שהם לא יודעים מה לעשות עם כל השפע הזה.
There are reports more than 100 Palestinians died in the mob around aid trucks in northern Gaza.
The White House labeled the deadly incident caught on camera by Israeli military drones tremendously alarming and called for an investigation. It appears most who died were crushed by a crowd rushing the trucks, or were run down as those trucks, driven by Gazans, began to flee the mob scene.
הזכרת את אירוע הביזה. קודם כל, עד כמה זה שכיח שיש אירועים כאלה? במקרה הזה נהרגו אנשים, אז צהל הוציא תיעוד, אבל עד כמה זה נפוץ? ואיך אפשר למנוע אירועים מהסוג הזה?
זה נפוץ. זה נפוץ מאוד. לא רק שזה נפוץ, בצורה שזה היה ביום חמישי. כי מה שקורה לרוב הוא שכבר הביזה היא מאורגנת על ידי משפחות פשע. אגב, זה אותה משפחות שנתניהו רוצה, שהן יהיו משפחות חזקות מקומיות שיתפסו את השליטה. זאת אומרת, זה מפוצץ למוח הרעיון הזה של המשפחות.
מי אלה? אז,
זה משפחות פשע. כמו בשכונת ג'אווריש ברמלה, ככה יש בעזה משפחות פשע. חלקם הגדול מרוויחות או הרוויחו את אושרן במנהרות ההברחה. בין רפיח המצרית לרפיח העזרתית.
כלומר, הביזנס הזה של מלחמה מאשר אותם.
בוודאי. אז המשפחות האלו מארגנות את הביזה, ואחרי כן מוכרות במחירים מופקעים את הסחורה בשוק. הטוויסט הכי מעניין בסיפור הזה, שכבר הזכרתי אותו קודם, זה שהמשפחות האלו מעסיקות אנשי חמאס כפרילנסרים, מאחר שהם, יש להם נשק, והם יכולים ללכת חמושים. אז הם עוזרים בביזה. אז אתה אפילו לא יודע מי בוזז. ולכן, כשהמסעיות נכנסות דרך מעבר רפיח, הביזה שם זה בדרך כלל ביזה מאורגנת. עכשיו, גם מקרם שלום, הביזה היא ביזה מאורגנת.
אני לא שאלתי את הביטוי החדש הזה, ביזה מאורגנת.
כן, בוודאי. ביזה מאורגנת למטרות מסחריות. זה ביזה פלילית, זה לא ביזה ספונטנית. מה שדרך אגב ראינו ביום חמישי שעבר זה ביזה ספונטנית. הנה אנחנו ממציאים כבר מונחים, ביזה ספונטנית, ביזה פלילית וכן הלאה. כן, אבל זה קיים. מה שקורה הוא שגם כשישראל מכניסה מסעיות מקרם שלום, האום דורש שהם יעברו דרך מעבר רפיח. ואז מה עשית? הכוונה הייתה לפתוח שני מעברים, מעבר רפיח ומעבר כרם שלום, ישירות מישראל, מה שנקרא ישירות מהיצרן לצרכן. לא, אז גם הם
למה,
עוברים
למה דרך. למה הדרישה הזו שלום?
ככה זה. זה, אני חושב, דרישה מצרית. דרישה מצרית שנובעת מטעמים פוליטיים. אנחנו הריבון על המעבר, מה שעובר לתוך הרצועה ולא נמצא בתוך הרצועה, אנחנו שולטים בזה.
למה צהל לא מתערב בהבטחת מסלול המסעיות והבטחת ההגעה שלהן לתושבים? ומה הזאתם הכי אוהבים לאכול במזון ההומניטרי שלהם? תכף נמשיך, אבל קודם, יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת.
In the early hours of Thursday morning, the Israel Defense Forces facilitated a humanitarian operation to help bring aid to civilians in northern Gaza. Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF towards the aid convoy. The majority of Palestinians were killed or injured as a result of the stampede.
אז ישראל רואה, אפילו באמצעי החוזי שלה, את מה שקורה למסעיות כשהן מגיעות, ואותה ביזה ספונטנית או מאורגנת. צהל יכול להתערב?
צהל לא רוצה להתערב. צהל יכול להתערב. צהל לא רוצה להתערב.
הוא צריך להתערב?
אני חושב שכן. אבל למה צהל לא... תשאלי עכשיו למה צהל לא...
למה צהל לא מתערב?
או, מסיבות פוליטיות. מפני שהימין הרדיקלי בממשלה הנוכחית, כלומר, עוצמה יהודית, ציונות הדתית, בן גביר, סמוטריץ' וכאלה, מתנגדים עקרונית להכנסת סיוע לרצועה. אז עוד שאנחנו נסייע ונאבטח את מסעיות הזה, ואולי חיילים ישראלים יארגו בהגנה על שיירות הסיוע ההומניטרי לפלסטינים, וכתוצאה מזה ישראל נמנעת. ומה שקרה ביום חמישי שעבר, זה לא מפני שצהל ניסה להבטח את השיירה, אלא מפני שחלק מהבוזזים פשוט פנו והתנפלו לעבר הטנק. הטנקים של צהל שהיו שם, שבכלל ניסו לברוח מהאזור. כלומר, אנחנו מסיבות פנים פוליטיות ישראליות, בהתחלה, אם את זוכרת, אמרו לא ייכנס שום דבר לרצועה, לא דלק, לא... אז לאט לאט זה התמוסס. כולל בהסכמת בן גביר וסמוטריץ' בקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. אבל עכשיו, כשמבינים כבר שהסיוע ההומניטרי הוא המפתח לשליטה האזרחית ברצועה, אז גם אז צהל לא יכול לעשות. אני אתן לך דוגמה. אני אגלה לך סקופ. סקופ שהוא לא סקופ. צהל משבת, מי אחרי האסון ביום חמישי, מאפשר הפוגות הומניטריות באזורים שונים ברצועה, בשעות שונות, הפוגות הומניטריות של 4 שעות. ידעת על זה?
מסיבות פוליטיות, כנראה לא מפרסמים את זה.
ומסיבות פוליטיות לא מפרסמים את זה. איפה כן מפרסמים? דובר צהל בערבית, שהעזתים
ידעו.
אז דובר צהל בערבית פרסם הודעה, אבל לא פורסמה ולא נאמרה שום מילה בעברית, למרות שדובר צהל הופיע במוצאי שבת ודיבר בהרחבה ובכל זה את עניין ההפוגות ההומניטריות, שזה עניין מאוד מהותי, שמתקיימות גם בימים אלה. As we speak now, את לא יודעת אליהם. את לא יודעת גם שאחת היחידות בשטח, אחת האוגדות בשטח, בשקט, נותנת מארזי מזון לרמדאן לעזתים. אני לא רוצה להרחיב, אבל הם לא מפרסמים את זה. מחשש שמה הימין ישמעו ויסכלו גם את זה.
אז זהו, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא חושב שכרגע אנחנו, כל עוד יש שם חטופים, והחטופים שלנו נמצאים ברעב מתמיד ובמנהרות, וכרגע מסכנים את חייהם, אנחנו לא רוצים לחשוב שבעצם מספקים להם אוכל והכל, אבל אין לנו ברירה, לימדו אותנו שככה אנחנו קונים זמן ולגיטימציה בינלאומית.
בדיוק הסיפור של לחתוך את האף כדי להרגיז את הפנים. אנחנו חותכים לעצמנו את האף כדי להרגיז את הפנים. למה אותה יחידה ביוזמה יחידתית, כמובן מאושרת מלמעלה, נותנת מארזי מזון לעזתים ממש בימים אלה? מפני שעל ידי זה אפשר לקנות את רצונם הטוב וגם לשמוע מפיהם מידע שאתה לא יודע, או לקבל את זה שהם מתפנים מרצון לאן שאנחנו רוצים שהם יתפנו וכן הלאה, בלי שנצטרך להכריח אותם באמצעות פצצת ג'יידם של חיל האוויר, שעולה פי 5 מכל מארזי המזון שצהל חילק ויחלק אי פעם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה לצרכים פרקטיים, צרכים טקטיים, צבאיים, אבל עושים את זה בהיחווה, מאחר שבן גביר וסמוטריץ' יתרכזו, ולא ייתנו לנו לעשות מה ש... זה האלף בית של לחימה. לחימה מתנהלת לא רק באמצעות כדור שיוצא מהקנה של הרובה, או פגז, או פצצה. לחימה מתנהלת גם באמצעי השפעה. תודעתיים, באמצעי איסוף מודיעין מתוחכמים ככל שיהיו, באמצעי השפעה דתיים, למשל חלוקת מזון לרמדאן. כל זה אנחנו עושים, את המעט שאנחנו עושים, אנחנו עושים בהיחווה ובהסתר מהאגף הימני של הממשלה הימנית ביותר בתולדות מדינת ישראל.
אפשר להשתמש בהספקה ההומניטרית כמנוף לחץ גם, הרי אמרנו אמצעים צבאיים, כולנו כבר הבנו שזה אמצעים.
משתמשים בזה כמנוף.
זאת אומרת, האם יש איזשהו מסע ומתן סביב העניין הזה? אנחנו נוסיף
ברור.
קודם.
אני אתן לך דוגמה, וטוב ששאל, כי הכמויות של סיוע הומניטרי שאנחנו מאפשרים, שמדינת ישראל מאפשרת, הן הרבה יותר קטנות מכמויות הסיוע שנכנסות בזמנים רגילים לרצועה. למה? בדיוק למטרה הזאת, כדי שזה ישמש אמצעי לחץ. מצד שני, אנחנו נזהרים שלא ליצור מצב שבו יש באמת רעב, שתראה לך יהיה צילום של ילד פלסטיני שהצלעות שלו בולטות מרעב וזה, או שמתים המוניים בתמותה המונית במגיפה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אנחנו דואגים כמויות הסיוע שצהל מאפשר במסע ומתן עם השותפים שלנו. ופה הגיע המקום להזכיר את המטה. יש מטה לענייני סיוע הומניטרי שפועל בתל אביב. במטה הזה שותפים ישראל, ארצות הברית מצרים והאום. כל הגורמים שמעורבים ישירות בסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. ושם מחליטים איזה כמויות, כמה מסעיות, דרך איפה, באיזה שעות, וככה העסק מתואם, זה מטה שפועל. עכשיו, ישראל באמצעות המטה הזה דואגת, למשל דלק, שלא ייכנס יותר דלק ממה שדרוש נגיד לבתי החולים ולמאפיות ברצועה. או ולמתקני הביוב, תיאור הביוב ברצועה. זאת אומרת, ישראל דואגת שיהיה מספיק כדי למנוע אסון הומניטרי.
אז אתה אומר, יש כאן כמות מדויקת של, מצד אחד לא לראות תמונות, מדויקת, עד כמה שאפשר למנוע תמונות רעב, או מהצד השני לא לספק יותר מכפי הצורך. יש לי שאלה פשוטה של כן או לא. יש רעב בעזה?
אין. אין רעב בעזה, ואם היה רעב בעזה, היינו כבר מזמן רואים את זה בתמונות שמתפרסמות משם. הרי עזה מסוכרת. עזה לא סגורה לעיתונאים, יוצאות מהרצועה כל הזמן. רעב היית רואה. אין רעב ברצועה, ואם תשימי לב, תקראי במדויק את הודעות האום, שלא מחלקות לנו מחמאות, אבל שמה נאמר, אנחנו על סף רעב, אנחנו עלולים לגלוש למצב של מגפה, כבר במקום מסוים אנחנו מבחינים במקרים רבים מהממוצע של מקרי הפטיטיס A, כלומר דלקת כבד מאוד מסוכנת שיכולה לגרום לתמותה. יש בעיות של נשים בהיריון שלא מסוגלות להניק וכן, שיש להם בעיות, אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל זה הכל מתחת לסף
הקטסטרופה,
בדיוק. שזה כשלעצמו מדהים, שזה כשלעצמו מדהים. כשאת חושבת שישנם כמיליון 200 אלף אנשים עקורים, לא קוראים להם פליטים, כי הם נמצאים עדיין ברצועת עזה, ולכן הם נקראים עקורים, שהם חיים באוהלים, בכל מיני סוכות מניילון.
עברו את כל החורף ככה.
ועוברים את כל החורף הזה שלא היה קל במיוחד, ועדיין זה, הסבל הוא ענק, אבל זה לא הגיע לקטסטרופה.
And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies in North Gaza, including possibility of a Marine corridor. deliver large amounts of humanitarian assistance.
אז האמריקאים מקבלים החלטה והם מחליטים להיכנס היכן שהם חושבים שאין מספיק נוכחות ישראלית, והם מצניחים בשיתוף עם חיל האוויר הירדני, הם מצניחים הספקת מזון. קודם כל, איך זה מתנהל? כלומר, צהל יודע, צהל מתואם, האם זה מעל הראש שלנו, האם זה בתיאום איתנו?
מאוד פשוט. תני לתת לך עוד ידיעה. אני לא קורא לה בלעדית, כי פשוט לא שמים לב אליה. הירדנים מצניחים אספקה רפואית עוד מחודש נובמבר. עכשיו, אי אפשר להצניח בעזה בלי שישראל תסכים וזה יהיה מתואם. ואכן, זה, ישראל גם מסכימה וגם מתואמת עם הירדנים, וכמובן מצניעה את זה כדי שבן גביר לא יעלה על זה ולא... וזה לא יסכן את שלמות הקואליציה. הירדנים התחילו בהצנחות, כאמור, כבר בחודש נובמבר. בחודש שעבר, בפברואר, היו מספר הצנחות של הירדנים ושל הבריטים ביחד. ועכשיו, החידוש היחיד במקרה הזה, דרך אגב, גם צהל הצניח ברצועה. אבל לקוחותינו, אספקה בטס קוראים לזה, לקוחותינו, כשהם נכנסו לעומק חאן יונס. זאת אומרת, כולם מצניחים עכשיו ברצועה. החידוש הוא שהפעם גם האמריקאים הצטרפו לעניין הזה. עכשיו זה לא יעיל. תביטי על הצילומים. חלק גדול מהחבילות מזון נופלות לים. אז נכון שאם הם מושים אותם מהים אחרי חצי שעה, שעה, אז הם מרוזות אטום היטב וזה, אבל אם זה נמשך יותר משעה, ואיך הם יצאו לים? אין להם איך לצאת לים, חוץ מבחסק כזה, כמו סאפ. אז אי אפשר על סאפ כזה להביא 30 חבילות מזון. דבר נוסף, המזון הזה הוא מזון אמריקאי, לפי הטעם האמריקאי. מזון שהירדנים מצניחים, זה מזון, זה שלוש ארוחות, בוקר, צהריים וערב, לפי המסורת הערבית, שכולל גם קפה, קפה שחור לזה. אבל המנות מזון שהאמריקאים מצניחים, מנות מזון אמריקאיות, זאת אומרת, יש שם למשל טבסקו, שידוע שהעזתים הם חובבי טבסקו ידועים. זאת אומרת, זה מין דברים כאלו. אני אגיד לך, שאני הייתי עד במקום אחר, בזמן אחר, בשנת 91, ברחו המון פליטים קורדים לרכס הערים שבין עיראק לטורקיה. והטורקים לא נתנו להם לקבל אספקת מזון, וסדאם חוסיין בטח שלא נתן.
הם היו במסדרון כזה של מצוקה.
הם היו על ראש ההר. והאמריקאים הצניחו להם, אני הייתי איתם. וכתוצאה מהמזון הזה, המוני תינוקות חלו בשלשולים איומים, ומתו. תתמותת תינוקות נוראית, מפני שמנות המזון שהאמריקאים הצניחו להם, ייתכן שעכשיו האמריקאים למדו לקח. אותו דבר קרה, וגם שם באפגניסטן, הצניחו לברית הצפונית מנות מזון, אבל המנות מזון האלו, הן מנות מזון אמריקאיות, שאתה שם אותם במים חמים, ואז רק פותח אותם וכל זה, האפגנים או הקורדים לא יודעים לקרוא אנגלית, אלה מביניהם שידעו לקרוא אנגלית וטרחו לעשות את זה, ולא קראו מיד את המזון ואכלו אותו. אז הם בסדר, אבל מי שלא קורא אנגלית ולא יודע, אז הוא אוכל אותה, מה שנקרא, תרתי משמע.
אז אני מבינה שבשורה התחתונה, יש את הרובד של מה שאנחנו רואים, ויש את הרובד האמיתי בשטח, וברובד האמיתי אין רעב בעזה, ויש הספקה,
לא.
כרגע לא.
אבל אני חשוב מאוד להדגיש, זה touch and go. זאת אומרת, זה מאוד גבולי המצב הזה, וזה יכול להתהפך בן רגע. את יודעת, מגפה פורצת, לך תעצור אותה.
ואתה קושר את זה הרבה לסוגיה הפוליטית, אבל אולי ככה לסיום, גם ניגע בסוגיה הכי רגישה עבורנו, וזה סוגיית החטופים. זה בהחלט מובן שחלק ממשפחות החטופים אומרות, אם האנשים שלנו רעבים, אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו מספקים מזון לשובים שלהם, או למי ששיתף פעולה. איך מנהלים את הסוגיה העדינה הזאת?
אני יכול לדבר רק בשם עצמי.
אני רוצה לדעתך.
הסוגיה העדינה הזאת היא, שאם לשובים יש מזון, בסופו של דבר גם לחטופים יש מזון. ואם השובים רעבים, אז החטופים על אחת כמה וכמה רעבים. וזה היה השיקול היחיד שאני הייתי שוקל. מפני שכבר ראינו שסינואר ואנשיו, שהם חדורי להט ג'יהדיסטי מטורף. אין שום גרם, מיליגרם של רציונל, במה שהם עושים, הם חדורי להט ג'יהדיסטי, הסבירו כבר, שהאוכלוסייה סובלת למען המטרה הנעלה, אנחנו נמצאים במנהרות, צריך להגן עלינו, כי אנחנו נלחמים, אבל אלה שלא נלחמים, תרומתם למאבק זה הסבל שלהם, ולכן סבל האוכלוסייה, מבחינת סינואר ואנשיו, מוחמד דף ואחרים, היא לא הסוגיה הראשונה במעלה, לא שהם אדישים לזה, אבל היא לא הסוגיה הראשונה במעלה מבחינתם. לגבי הניה שנמצא בקטר, הוא אומר במפורש, אנחנו מנסים לעשות עסקת חטופים כדי להקל סבל האוכלוסייה. הוא כן מרגיש אחריות, אבל סינואר, שהוא ג'יהדיסט פנאט מטורף.
מבחינתו שימות ברעב.
לא. לא, אני לא הייתי אומר, אבל אם אני מזהה נכון, כל עוד לא מתים ברעב, כל עוד לעזת אם יש את הפיטה והלבנה, אז זה מספיק.
רון בן ישי, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על יחסי ארצות הברית ישראל שמושפעים ישירות מהסיוע ההומניטרי ומהלך המלחמה. חפשו את הפרק הנשק של ביידן מול נתניהו עם שמעון שיפר. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דודוב, סאונד ומיקס סתיו בצללי. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.